שלום. אין עוד נושא שהעולם היום מדבר עליו כמו על אהבה. אין סרט, אין ספר, אין הצגה, אין הופעה שלא נכנס בצורה זו או אחרת איזשהו סיפור של אהבה בין איש לאישה. אבל כמה שמדברים על זה ומציגים את זה ושרים על זה, בפועל נראה שהעולם די התייאש מאהבה. נדיר למצוא היום אהבות שמחזיקות זמן לאורך שנים, ויש הטוענים שאין בכלל דבר כזה. הטבע של אהבה זה שהיא קצרה ובת חלוף. זה המצב, צרת רבים. חז"ל לעומת זאת טוענים אחרת. המשנה במסרת אבות בפרק ה' אומרת כך: כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. המשנה לא מסתפקת בכלל, והיא גם נותנת דוגמה. איזו אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. מהי אהבה שאינה תלויה בדבר? איך אפשר להשיג אותה? אנחנו כל כך רוצים לדעת. המשנה נותנת דוגמה. היא בוחרת באיזשהו סיפור מוכר וידוע על אהבה בין שני אנשים, דוד ויונתן, אבל משהו פה קצת מוזר. אנחנו ציפינו שכשמדברים על אהבה, אז ניתן דוגמה של אהבת גבר ואישה כתמונת ראי לדוגמה השנייה של אמנון ותמר, הדוגמה השלילית. אז נגיד דוגמה של, תגיד, אהבת יעקב ורחל, דוד ומיכל, אברהם ושרה, אדם וחווה. אבל דוד ויונתן, למה אהבה של שני גברים ולא של גבר ואישה כמו שהיינו מצפים? אני רוצה שנעיין ביחד בסיפור המופלא של אהבתם של בן המלך ושל המלך המיועד, ודרכו ננסה להבין את סודה של אהבה שאינה תלויה בדבר. סיפור הקשר שלהם הוא לא פשוט בכלל. היו הרבה מניעות, מכשולים ומעצורים בדרך. בספר שמואל א' בפרק כף מתואר המחיר שיונתן היה צריך לשלם על אהבתו לדוד כך: והיה ממחורת החודש השני ויפקד מקום דוד, והיום השני של ראש חודש עשו סעודה בבית המלך ודוד לא מופיע שם. ואומר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? ואומר יונתן את שאול, נשאול נשאל דוד מימדי עד בית לחם. ואומר שלחנה, כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי, אחי ואתה אם נמצאת יחן בעיניך, אם אלתנה והראה את אחי, על כן לא באתי אל שולחן המלך. כלומר, הוא ביקש ממני שחרור, אז נתתי לו. יש להם אירוע משפחתי בדיוק. וייחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו, בן אהבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבוש את ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא. ואז יונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו, שאול מתיר את חנותו על בנו. וידע יונתן כי חלה ימי עם אביו להעמיד את דוד. ואקם יונתן מאמא שולחן בחור יאף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד כי יחלימו אביו. יונתן שבחר לאהוב את דוד, ללכת איתו, להיות נאמן לו, סיכן בזה הרבה דברים. דבר ראשון, את היחסים שלו עם אביו המלך, כמו שאנחנו רואים כאן, שהוא כל כך כועס, כל כך שונא, ואת כל זה הוא מעביר ליונתן. יותר מזה, הוא אפילו מסכן את חייו. יונתן התחמק בשנייה האחרונה, כששאול מטיל לעברו את החנית, הוא היה יכול למות שם, רק בגלל שהוא מוקיר ואוהב את דוד. אבל יותר מזה, יונתן ויתר על דברים שאחרים היו מוכנים להרוג כדי להשיג אותו, את אותו הדבר. על מה? יונתן ויתר על המלוכה. בשמואל א' בפרק כ' ג' יש מפגש בין יונתן לדוד, וכך נאמר שם: ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים, ואומר אליו: אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן, ויחתנו שניהם ברית לפני השם. יונתן יודע שבזה שהוא הולך עם דוד, הוא מוותר בזה על המלוכה. דוד יהיה המלך, והוא יוכל לכל היותר להיות מספר שתיים. כמה מקרים בתנך ראינו שאנשים היו מוכנים לפשוע ולבגוד ולרצוח כדי להגיע לכס המלכות. ויונתן פשוט מגיש את הכתר כך אל דוד: אתה תהיה המלך ואני אהיה לך למשנה. איזו אהבה עצומה ואיזה מחיר הוא מוכן לשלם בשבילה. אולי יהיו שיגידו: אוקיי, יונתן אהב את דוד, אבל הקשר היה חד סטרי. דוד לא באמת אהב אותו בחזרה. דוד ניצל את יונתן, דוד ניצל את הקרבה שלו אל בן המלך כדי להתקדם במעמד, כדי להשיג מידע חשוב. הוא לא אהב אותו באמת. בתנך רואים לא כך. בשמואל ב' בפרק ט' מסופר דבר שקורה אחרי שיונתן ושאול נהרגים שניהם בקו עם הפלישתים. מספר לנו תנך כך: ויאמר דוד: אך יש עוד אשר נותר לבית שאול ועשה עמו חסד בעבור יונתן? כל בית שאול, בית יונתן, אינם, עוד נשאר איזשהו זכר, מישהו שאני יכול לגמול אותו ולעשות איתו חסד. ולבית שאול עבד הוא שמו ציווה, קוראים לו אל דוד, ואז ציווה מגלה שיש עוד בן אחד ליונתן, בן נכה רגליים שקוראים לו מפיבושת. דוד מזמין אותו אליו, אומר לו: אל תירא. למה הוא צריך להגיד את זה? כנראה שהיה לו סיבה לירא. הוא היה בטוח שהולכים לעשות לו את מה שתמיד עושים, תמיד מה שעושה המלך החדש לצאצאים של המלך הקודם. מה הוא עושה להם? מוציא אותם להורג על המקום, כדי שלא יהיה אף אחד שינסה להתחרות בו. אל תירא, כי עשו עשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו ויאמר: מה עבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני? מה, מי אני שאדוני המלך נותן לו כזה כבוד גדול? ודוד מצווה את ציווה שהוא ידאג לכל מחסורו, והוא יאכל על שולחן המלך ומחזיר לו את נחלתו וכו' וכו'. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. עכשיו צריך לדעת שדוד לקח בזה סיכון. לא בכדי תמיד נהגו מלכים לחסל את צאצאי המלך הקודם. כשאבשלום מרד בדוד ודוד נמלט מירושלים, אז התנ"ך מספר שהגיע ציווה לדוד ושיקר ואליל שמפיבושת, הוא עכשיו אמר: הנה עכשיו אחרי שדוד הסתלק יחזירו לי את המלכות, כי אני צאצא של יונתן, צאצא של בית שאול. כן, ככה הוא סיפר לשון הרע לדוד על מפיבושת. ואפשר ללמוד משם שבאמת זאת הייתה אופציה, שצאצא המלך הקודם יחזור לשלטון. ואף על פי כן דוד, מתוך ההוקרה הגדולה ליונתן, מתוך זה שהוא זוכר מה יונתן עשה בשבילו והוא באמת אוהב אותו, הוא מחפש כל דרך, אפילו אחרי שיונתן איננו עוד, במה אני יכול לגמול? אם לא, לא, אז לפחות למישהו מבניו, מנכדיו, מה אני עוד יכול לעשות למען יונתן אהובי? אני רוצה לגעת ברגע שבו התחיל אותו סיפור אהבה מדהים בין דוד ויונתן. מה היה הדבר שגרם לנפשו של יונתן להיקשר בנפש דוד? בשמואל א' בפרק י' ז' נאמר כך: מדובר אחרי הקרב הגדול נגד הפלישתים, כשאף אחד לא מעז לצאת וללחם נגד גוליית, חוץ מאשר איזה נער אדמוני קטן עם יפה עיניים. דוד שאומר למלך: אני אצא ואלחם עם גוליית, והוא יוצא ונוחל ניצחון גדול. ויקח דוד את ראש הפלישתי והביאהו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא: בן מי זה הנער אבנר? ואומר אבנר: חי נפשך, המלך אם ידעתי. ויאמר המלך: שאל אתה בן מי זה האלם? וכשוב דוד מעקוד את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ואומר אליו שאול: בן מי אתה הנער? ויאמר דוד: בן עבדך ישי בית הלחמי. ויקח עלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן יקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. מה עשה פה דוד שגרם ליונתן להתאהב בו בזה הרגע? לנפשו, להיקשר בנפשו. עכשיו שימו לי דבר מעניין, מה שעשה ליונתן את זה, זה לא ההריגה המרשימה של גוליית הענק, לא זה מה שקנה את ליבו. זו הייתה דווקא השיחה הפשוטה עם שאול אביו. המילים שאמר דוד, זה מה שגרם ליונתן להידלק פתאום ולאהוב את האיש הזה שעומד לפניו. הקושי הגדול שקוראים את הקטע הזה, זו השאלה של שאול. שאול אומר, כשרואים את דוד יוצא וחוזר מהקרב, אומר שאול אל אבנר, בן מי זה הנער אבנר? ואחרי זה שואל שוב, שאל אתה בן מי זה האלם? וזה לא מובן, אתה לא יודע מי זה? הרי דוד, כך הוא מספר את הנח, היה נושא כליו של שאול. דוד היה מנגן שכל פעם שביעתה רוח ראה את שאול, דוד בא וניגן והקל מעליו. כתוב ששאול שלח שליחים אל ישי אבי דוד שישאיר לו את דוד, והתנך אומר ויהווהו שאול מאוד. כתוב ששאול אהב אותו, שאול הכיר אותו, ואפילו בקרב הזה, הרי מי שלח את דוד ילחם עם גוליית? שאול. דוד בא לשאול ואמר, דמי מלך, אני אצא ואלחם. ושאול אמר, איך אתה יכול, אתה לא יודע. ואז דוד אומר, אני קטי תערב את הדוב, תן לי את ההזדמנות, אני אצליח. ושאול מביא לו את מדע ושולח אותו. ואחרי שהוא חוזר אחרי 5 דקות, הוא אומר, מי זה הנער הזה? מה זה צריך להיות? אתה לא יודע? והתשובה היא כזו. רגע הניצחון של דוד על גוליית, זה הרגע שבו התחילה הקנאה והשנאה הגדולה של שאול כלפיו. כשדוד מצליח בגבורה להושיע את ישראל ולעשות את מה שבעצם שאול היה אמור לעשות, לצאת בראש הצבא ולהילחם בעצמו נגד גוליית, אבל הוא פחד, אצל שאול פתאום מתחילים להתעורר רגשות שליליים כלפי דוד, אולי בתוספת לרוח הרעה שמבעטת אותו, עד שאומר בזלזול, בן מי זה הנער? מי הוא חושב את עצמו? בסדר, אז הוא הצליח לנצח את גוליית, אז מה? הוא עוד רוצה להיות פה מלך יום אחד? וכשהוא אומר את הביטוי המזלזל הזה, בן מי זה הנער? דוד היה יכול להגיד משפט אחד ולשתול אותו במקום. הוא היה יכול לענות לו מנחת אפיים ולהעמיד אותו במקומו. הוא היה יכול להגיד לו, אתה לא יודע מי אני? אני זה שהצלתי עכשיו את כל העם, ובזכותי יש את הניצחון במלחמה על הפלישתים. הוא היה יכול להגיד לו, אדון שאול, אני זה שעשיתי את מה שאתה פחדת לעשות, ואני יצאתי ונלחמתי נגד הענק הזה. וחוץ מזה, רגע, אתה לא זוכר אותי, אני הפרוזק, התרופה המרגיעה שלך. כל פעם שאתה סובל מרוח רעה ומאבד את השתונות, אני זה שמציל אותך. שכחת את זה? דוד היה יכול במשפט אחד לרסק את הדמות של שאול בעיני העם, בעיני כל אנשי הצבא. אבל דוד לא עושה את זה. הוא בוחר לענות ב5 מילים צנועות, בן עבדך ישי בית הלחמי. פשוט. בן בנו של ישי בית הלחמי, עבדך. כשיונתן רואה את אצילות הנפש של דוד, כשהוא רואה איזה גודל של נשמה יש פה, איזה מידות, איזה אישיות, בזה הרגע נקשרת נפשו של יונתן בנפשו של דוד, וכאן מתחילה האהבה הגדולה. ואי כחלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. יש הטוענים, והקולות האלה נשמעים מאנשים שבדרך כלל מחוץ לבית המדרש, שאהבה בין דוד ליונתן, זו לא הייתה אהבת נפש יפה, זאת הייתה אהבה פיזית. כמו שלצערנו יש היום תופעות שמקובלות יחסים בין גברים, בושה להגיד, יש איזשהו בית כנסת, בית תפלה רפורמי בחוץ לארץ, שנועד לאנשים בעלי נטיות הפוכות, והם קראו לו בלי בושה בית כנסת אהבת דוד ויונתן, אבוי לאוזניים שכך שומעות. ויש אנשים שטוענים שזה בעצם מה שהיה בין דוד ליונתן, זה היה הקשר וזאת הייתה אהבה ביניהם. אבל התנך הוא כיסה את הדברים ככה, לא רצה להגיד את זה במפורש. אני חושב שטענה כזאת יכולה לצאת רק מפיו של אדם שלא למד תנך מעולם. הרבה דברים אתה יכול להגיד על התנך. אתה יכול להגיד שהוא מיושן, אתה יכול להגיד שהוא ארכאי, אתה יכול להגיד שהוא לא מעניין אותך, על כל זה אפשר לדון, אבל דבר אחד אפשר להגיד על התנך, וכל מי שקצת יצא לו ללמוד מספר הספרים יכול לראות את זה בעיניים. התנך הוא הספר האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא מתייח והוא מכסה על מישהו מפני האמת. לא נעים להגיד, אבל אם לי הקטן היו נותנים לערוך את התורה או את התנך, אני חושב ששליש מהסיפורים הייתי מוריד, כי יש שם דברים שלא פשוטים להבנה ויכולים לגרום לאנשים להבין אותם בצורה לא נכונה ולהתבלבל. אני אתן לכם אפילו דוגמה מהנושא שלנו. מה הייחוס של דוד מלך ישראל? היום ונורא. מה? דוד הוא צאצא של רות המואביה, גיורת, שבכלל היה ספק במשך דורות רבים בישראל אם אפשר לקבל אמונית ומואבית שהתגיירו בכלל להיות חלק מכלל ישראל או שאסור לקבל אותם. ומואב, כזכור, איך הוא נולד? הילד הזה נולד מגילוי הראיות של לוט ובנותיו במערה. סיפור נורא. זה מצד אחד היחוס המשובח הזה. ומצד שני, בועז, שהוא צאצא של פרץ, שנולד מיהודה ותמר, ממעשה שנראה על פניו כמעשה של זנות. וככה משני הצדדים, כל הדבר הזה זה הייחוס של מלך ישראל, הנערת דוד. אתם יכולים להעלות בדעתכם אצל אחת מגדולי נביאי הדתות האחרות שהם היו מעזים לספר על גדול הנביאים שלהם דברים שכאלה, על על אחד מחשובי הדת שלהם סיפורים נוראים כאלה לייחוד שלו? הרי הנוצרים אפילו על אותו האיש, כשקרה מה שקרה, אמא שלו נשארה לבד ואביו יוסף קראו לו, היה במקום רחוק לא נמצא, ואמא שלו נכנסה להיריון. נו, איך זה קרה? כמובן רוח הקודש, ככה טוענים הנוצרים. למה, אתם העליתם בדעתכם דבר אחר? מה יכול להיות איזה הסבר שלישי לאיך שזה קרה? אם אבא לא נמצא, אז כמובן רוח הקודש, לא? או שרק אני כזה תמים? הם לא יעלו בדעתם להעז להגיד דברים קשים כאלה על גדולי אנשי הדת שלהם. ואצלנו על דוד המלך הנערץ, המודל של מלך ישראל, תראו איזה סיפורים, והתנך לא מתייך שום דבר, הכל מסופר בבירוש שחור על גבי לבן. כי מה שמעניין את התורה זה האמת ורק האמת, והתורה לא נושאת פנים לאיש שיהיה הגדול ביותר. על חטאים קטנים הרבה יותר אנחנו רואים את מלכי ישראל, את גדולי הנביאים, את משה רבנו שהוקעו ונענשו והדברים נכתבו בספר לדורות עולם. בוודאי שאם היה מדובר בחטא חמור כמו נושא של משקף זכור בין גברים, בוודאי שהתורה לא הייתה מעלימה ומכסה את זה. הרי על דוד המלך התורה בעצמה לא כיסתה, וכשהיה צריך ביקורת וחד ומעשה בת שבע ודברים אחרים, התורה אמרה את מה שאמרה, והתנ"ך מפרט במדויק מה היה ואיך היה, לא מכסה שום דבר. אם היה קורה משהו כזה בין דוד ליונתן, התנ"ך היה מספר על זה ולא היה נותן להם להישאר בתור שתיים מהדמויות הנערצות ביותר בהיסטוריה. יש פסוק אחד שגורם לאנשים להתבלבל בקינה של דוד על יונתן אחרי מותו. איך אמר דוד? צר לי עליך אחי יונתן, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. אז יש כל מיני אנשים שבלי להבין קופצים, הנה פה אהבת נשים, זה יותר מאהבת נשים, זה ככה וככה. אבל רבותיי, לא הבנתם. באהבה בין איש לאישה, אף על פי ש יש בה גם צד קדוש וטהור וכך ראוי וצריך שיהיה, יש בה גם את הצד הגופני שהוא צד אינטרסנטי. יש את הרווחים הפיזיים שאפשר להפיק מהמפגש הזה. אבל בקשר בין דוד ליונתן, וזה מה שדוד אומר בביטוי הזה, אין אפילו את זה. אין פה שום רווח גופני מהסיפור, לכן זה מדרגה נעלה יותר מאשר אהבת נשים. התנ"ך כל פעם שהוא משתמש ב... כשהוא מדבר על הקשר עם דוד ליונתן, הוא משתמש בביטוי אהבת נפש. מי שכשקורא את המילים האלה, ומה שעולה לו בראש זה כל מיני אסוציאציות והבנות אחרות, זה לא אומר שום דבר על התנ"ך ולא על דוד ויונתן. זאת אומרת, בסך הכל עליו. אני רוצה להגיד פה הערה כללית, בכל הגישה ללימוד תנ"ך, אמר פעם מישהו, משפט מאוד חכם, יש יצירות שהן אספקלריה. הסתכל בהן הקוף, לא השתקף בהן נביא. יש יצירות שהן משמשות כמו מראה. אם איזה שימפנזה מסתכל בהן, מה הוא יראה? שימפנזה. ואם מסתכל בהן נביא, הוא יראה שם איש גדול, איש מעלה. ספר הספרים מיוחד בזה שכל בן אדם יכול ללמוד ממנו, יכול לבנות ממנו את העולם האמוני, את העולם המוסרי שלו, אבל גם יש סכנה כשלומדים ממנו ומגיעים בלי זהירות ובלי הכוונה ובלי אחריות ומציעים וזורקים כל מיני פירושים, אפשר להגיע גם להבנות מוטעות, הבנות לפי המידה שלנו, שהן לא מלמדות באמת על מה שכתוב שם, אלא הן מלמדות על מי שאומר אותם. ויש שאלה גדולה, האם באמת כל אחד זכאי ורשאי לפרש את התנ"ך כאהבת נפשו? האם המובן של 70 פנים לתורה אומר שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה וזה נכון? האם נוסף ל-70 פנים אין גם את החוץ פנים? תרתי משמע. את מה שמחוץ ל-70 פנים שאי אפשר ולא נכון להגיד אותם? התנ"ך הוא משמש כמראה, בגלל הגדולה והאלוקיות שלו. לאנשים נחותים, יצרים ושלילים, הם יכולים למצוא בו את עצמם כמו שהם. אבל זה לא מעיד עליו, אלא זה מעיד עליהם. אנשים הגדולים באמת יוכלו למצוא פה את הכל, את כל הטוב, את כל היופי, את כל האמת, ואת אלוקים שמתגלה אלינו דרכו. אז אם נסכם את מה שלמדנו היום ביחד, אהבה שתלויה, שאינה תלויה בדבר, זה אהבה שהיא לא נובעת מאף סיבה חיצונית, מאף אינטרס, היא לא משרתת שום דבר, אלא בדיוק הפוך, היא למרות כל הנסיבות החיצוניות שלפעמים מתנגדים לזה, למרות כל המכשולים בדרך ולמרות כל המתנגדים, היא קיימת. כיוון שיש פה משהו אמיתי, יש פה שתי נפשות שבאמת קשורות ומחוברות אחת לשנייה. שנזכה באמת לאהבת אמת שלא תיגמר לעולם. תודה רבה על ההקשבה. תודה, תודה. שלום.